אז אנחנו באמת מתקרבים לפרק כ"ד שהוא עשרה בטבת, הוא הנקודת שבר שבה בעצם החורבן מתחיל ומאז הספר עובר הלאה. אני רוצה כרגיל קצת לקבל את המבט מגבוה, מה קורה פה לנביא יחזקאל כנביא ומה הנושא של הפרקים בכללם, או לפני שנרד לכ"א ב. קודם כל להצביע על מגמה. אני מזכיר, בעצם מהתחילת הספר, הנביא יחזקאל, הפה שלו נעלם. נכון, הפה שלו הוא קשור באבותים, ובעצם, כאילו, כל זה אנחנו לא שומעים כלום בכל הפרקים האלה. כל מה שאנחנו עכשיו לומדים, ודנים, וכל המילים, וזה, זה, אנחנו בעצם עכשיו, כשהנביא לא פה, וזה כל הזמן שאלה, רגע, איך ההיעלמות הזאת באה לידי ביטוי? איפה היא קיימת? אז בפרקים א' עד י' א', אמרנו, זה פשוט לא מדבר איתם. פרק י"ב כן התחיל להיווצר הקשר עם המשלים שהוא עשה וזה, ופרק י"ד הם ניגשו אליו והוא הכייך אותם. אני רוצה להצביע על משהו שבטח הוא דיברתם עליו, שמתם לב אליו, אבל לעשות אותו חד. מפרק ט"ו בעצם, למשל הגפן, המשל הזה בכללי הופיע כמה פעמים, בעצם עד פרק כ"ג אנחנו באיזה מין, הייתי אומר, הנמען של הנבואה הוא קצת הפך להיות מופשט יותר, קצת מעומעם יותר, קצת עם ישראל בכללו. יש בתוך זה מעורבות ואפילו פנייה ותגובה למה שבני הגולה אומרים. כן, בפרק י"ח הם טוענים על דרגי ההשגחה וטוענים על התשובה, על אבות אכלו בוסר שני בנים תיכנה. הם באים אליו שוב בפרק כ', שאנחנו עוברים שנה לשנה השביעית. באים אליו שוב זקני ישראל, והוא מוכיח אותם, עולה ארוכיכם, הלא לא תהיה. אבל בתוך כל זה, אם אתה מסתכל בעצם מה הנבואות, מה התוכן שלהם, אל מי הם פונות, אני חושב שרוב ככל הנבואות פה, הם בעצם קצת מעל אנשי הגולה. כן, התשפוט, תשפוט, אבונות אבותם עודיהם. או שתיים נשים זונות, אנחנו נראה פרק כף ג', העלה והעוליבה. או המשלי הגפן, או למשל כל נשיאי ישראל. יש פה לא מעט, כאילו, העלות מעל, וזה רכיב מרכזי בהיעלמות. ההיעלמות של פרקים א' עד י"א זה בכלל שהנביא, כאילו, אמרנו, הוא ראשו ורובו בירושלים, גופו פה, אבל הוא בכלל שם. אם בפניות שלו, אם במסע שלו הרוחני. מאז פרק י"ב הוא פנה לבני הגולה, אבל זה כל הזמן בעצם, א', מה שברור שהוא בבית שלו. מי שרוצה בא אליו, הוא לא כמו הנביאים שהולכים ומודיעים בחוץ, זה רואים. גם בפרק י"ד, גם בפרק כ', הם צריכים לבוא אליו. בפרק כ"ד, אליו בא הפליט. כאילו הוא בבית, זה א'. זה כבר לא כמו כל נביא. אבל ב', גם כשבאים אליו וגם אל מישהו מדבר, אז נושא הנבואה הם כאלה, הם כלל ישראלים, הייתי אומר, הוא מדבר יותר על העבר ועל העתיד, ואל עם ישראל בכללו יותר מאשר אל ראובן ושמעון שנמצאים איתו. אז זה קודם כל לשים לב, כאילו, חזקאל כמעמדו כנביא, אל מי, אל מה הוא מדבר. עכשיו, בתוך זה, הפרקים שאליהם נכנסנו בעצם שבוע שעבר, מפרק כ' עד כ"ד, לדעתי ממש אפשר לראות, וזה מה שידבר כמה מילים, ממש אפשר לראות שהם חטיבה בפני עצמה. פרקים כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ד. חטיבה שאני אקרא לה, אני קורא לה היציאה לפועל של החורבן. כלומר, עד עכשיו זה היה תוכחות, בחינת המצב, הבנה שהוא קשה, כל הסקירות שאמרנו. פרק י"ט בעצם מסתיים עם קינה היא ותהי לקינה. כי זה מין מצב כזה שאומר, טוב, אין מה לעשות, זה המצב, אבלות. אבלות, משם, כשמגיעים אליו אחר כך פרק כף, זה כבר הופך להיות, אם אני בודק מה המעמד של הנביא, פרקים כ' עד כ"ד, אז זה מאוד ברור. פרקים כ', כ"ב, כ"ג, יש ביטוי חוזר שאומר, התשפוט, התשפוט. כלומר, עכשיו זה כבר אלמנט, מעמד, שהנביא מצייר לנו של משפט. ועכשיו הם, כבר אחרי כל החטאים, אז הם כבר עכשיו נאשמים במשפט. בסדר, משלושה פרקים בתוך החמישה האלה, כ' עד כ"ד, פרקים כ', כ"ב, כ"ג, הביטוי הזה חוזר. התשפוט, התשפוט, ואם אני לא טועה גם כולם כתוב, איך כתוב? אבנות אבותם עודיהם, או לא, לא אבנות אבותם. שנייה, ברח לי עכשיו. כן, בדיוק. כאילו, עכשיו זה, עכשיו זה כבר לא להישחק, עכשיו, אתם מבינים, יש הבדל עצום מלהיות מוכיח בשער, בין להיות, לעשות לשנות לבין, אתם, כאילו, יש את, את השוטר שעומד ואומר, אל תעשה את זה שוב, או אפילו, סע לפה, אל תסע לפה, עכשיו אני עוצר אותך, לבין, זהו, אתה אחרי הכל, אתה המשפט, זה בעצם כבר כאילו, החטאים כבר קרו, עכשיו, בוא נראה, השם לא השם, ומה גזר הדין. באמת, הפרקים שהם לא, המשפט הם גזר הדין פה. פרק א', שאליו הגענו היום, הוא בעצם כבר לא עוסק בחטאים, הוא עוסק בעונש. שזה, אני כבר פה עונה קצת על משהו, מה הוא עושה פרק א' בתוך, אמרנו כף לפניו, אחר כף ב', כף ג', כולם משפט, משפט מזוויות שונות. לאותו הדור, לדורות קודמים, ירושלים מול שומרון, העלה והעוליבה. מה זה עושה הפרק שלנו באמצע? זה ממש כאילו, קצת נדבר על זה, זה תוך כדי המשפט כבר, מרוב שהוא חמור וקשה וכבר ברור שהנאשם, כבר אנחנו מוחלקים, כבר לא יודע איך להגיד, כאילו נסחפים פה תוך גזר הדין מרוב שהמצב הוא בלתי אפשרי. זה לא איזה משהו כזה שווה נפש של טוב, בואו נחזור עוד שבועיים ונראה איזה גזר דין יהיה, אלא כבר האש מתחילה להישרף והיא לא תבחין מצדיק, זה לא פשוט. כאילו פרק א' כבר אנחנו, מתוך המשפט כבר גזר דין מתחיל לקרות, אותו דבר יקרה בפרק א' ג' מגמה דומה, ששם אנחנו עוד לא קראנו את זה ביחד וזה, אבל העלה והעוליבה, אז השם אומר להם תוך כדי המשפט, תדעו לכם שאלה שאהבתם הם אלה ש, שגם יקו אתכם ויבצעו בכם את הגזר הדין. כלומר גם שם יש מעבר ישיר מן המחטיאים, אלה שיבצעו את הגזר הדין. אז לכן, הכל מוביל אל פרק אף דלת, ששם בעצם זה נתחיל בפועל. הוא אמרנו כף, כף ב', כף ג' משפט, כף א' באמצע זה כבר מהמשפט יש איזה מעבר ישיר אל הגזר דין, כבר ירושלים מוקט, נשרפת, זה המשלים, זה הנושא, כף ד' כבר אנחנו מגיעים אל המצור עצמו. בסדר? אז, וכשמגיעים לכף ד' אז, אז כשהפליט מגיע ואומר, לא הפליט, כשיש בשורה עכשיו לגולה שנלכדה העיר ומתחיל המצור, אז בעצם אנחנו עוברים שלב מבחינת הנושא שהנבואה בכלל עוצר ועובר עכשיו לנבואות על הגויים. זה נושא מעניין בפני עצמו, פרקים קפה והלאה. אבל זה החטיבת פרקים שבה אנחנו עוסקים. אני אסכם. עברנו מלדבר על החטאים, בתור אבל שעוד יש מקום להשפיע, עוד בוא ננסה לדבר איכשהו להשפיע את צדקיהו, פרשים אמרו אולי בבל ישמיעו לארץ ישראל, זהו, עכשיו עומדים למשפט, זה כבר עובר לעשייתם החורבן, בסדר? זה הנושא של הפרקים כף ועלה. אני, בגלל שזה ממש נושא בפני עצמו, אני אגש לכף א' דרך כף. נתחיל מאיזשהו לוז מרכזי של, של פרק כף בתור הפותח של החטיבה הזאת, שלא לא דיברנו עליו. אז אני אציג אותו כדי, בתור מבוא לחטיבה שגם עוזר לנו להבין מה קורה בה, ומשם הולך לפרק כף א'. אז פרק כף, אני אזכיר רגע, מה הנושא שלו? אנחנו בעצם עוברים שנה. עם פרק י' היינו בשנה השישית, כשהגיעו זקני ישראל לפניו. אז פרק כף שוב פעם מגיעים לפניו, וזה השנה השביעית. וכמו ששם, אז הוא בעצם אמר להם, מה? פרק י' הוכיח אותם. מה אתם באים לדרש לנביא כשיש לכם מחשבות עבודה זרה בלב? עכשיו הוא מוכיח אותם, אבל קצת באופן אחר. אומר להם, השם אומר לו, תשפוט ותשפוט את הבנות אבותם עודיהם, ועכשיו הוא חוזר אחורה, הסקירה מאוד 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 קשה, ומגלה הבנות שלא בעצם היו ידועים, נשאר התנך כבר במצרים, עבודה זרה, ובעצם ההיסטוריה במבט חדש מאוד מאוד קשה. כשבמקביל להתפתח מבט חדש גם לטובה, אבל מתוך הקושי הזה, מבט חדש שאומר, אתם העם שלי, זה לא נתון, השם אומר לישראל, אתם העם שלי, זה לא נתון לבחירתכם. ולמרות העולה על רוחכם, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים לשרת את צבא אבן, היו לא תהיה. כי ביד חזקה וחמה שפוכה הם לא חליכם. אז זה, רק חזרתי שנייה, לפני שנדבר על פרק קו, שנאשר קו מה קורה בו. אז קודם כל, כל המבט הזה של עם ישראל מחדש, שאלה שהיא פשוט לא קורית בדרך כלל, ופה היא קורית, של מה זה אומר להיות עם השם? האם זה יכול להיות מופר? העולה על רוחכם שזה יכול להיות מופר, זה אני חושב ממש חלק מהמעמד החדש במשפט של הגזרדים. כלומר, עוד לפני שהשם אמר לי לחזקאל תהיה שופט, תשפוט, תשפוט, עם ישראל עצמם הרגישו שיש פה רגעי הכרעה, והם באו הנביא מתוך העמדה הזאת. איזה עמדה? עכשיו לא אנחנו לא עוסקים פרק אף, אני רק אגיד את רשי, שהוא ממש אומר את זה באופן מאוד חד. רשי אומר, אתם יכולים לפתוח בפנים, אני אקרא ממנו. רשי אומר, לדרוש, זקני ישראל באו לדרוש את השם. אז הוא אומר, אל צורכם, ואם אינו שומע לנו, גם אנו לא נענש על עבירות שבידינו, שהרי כבר מחרנו, ואין לו עלינו כלום. כלומר, יש פה דיון האם אנחנו נענש על עבירות שבידינו, או שלא. והם אומרים לו אחד משניים, או שאתה מקבל אותנו או שלא. הם בעצם מזמינים על עצמם את המשפט שמגיע בכל הפרקים האלה, וכמו הרבה פעמים רואים בתנ"ך שעם ישראל עצמו הוא חש מבפנים, או נדחף מבפנים, אל המזלי חזי כזה, אל המקום האמיתי שבו עכשיו השם נוהג איתו. כלומר, עד עכשיו הם לא באו ככה, זה כנסת ישראל. הם באו לבקש בקשות, לשאול מה קורה עם ירושלים, לפי המפרשים השונים. פה אומר רשי, הם באו עכשיו לאיזה מין תנאי כזה כלפי מעלה. תחליט, אנחנו עמך או לא? אנחנו עמך או לא? מה זה השאלה הזאת? אני מצביע ואומר, השאלה הזאת בעצם עם ישראל חש. עכשיו זה בשנה השביעית. מגיע, הייתי אומר באופן כללי, אנחנו בשש שנים הראשונות עוד קרובים לגלות הקודמת. בשש שנים האחרונות, כן, יש 11 שנים בין גלות יהויכין לגלות צדקיהו. עם ישראל כאילו כבר מתחיל לחוש שזה קרוב, אנחנו כבר, זה לא המצב הזה של אנחנו פה ובגלות ועדיין יחסית בסדר ועם ישראל עוד שם ואולי יש תקווה. עם ישראל כבר בא מעצמו לנביא ואומר, רגע, רגע, מה יש פה, גלות או גאולה? זה בעצם מה שאומרים. זה עצמו, אני אומר, מעמד הנפש שמתאים, שמוביל, שדוחף, שחש את המשפט. כלומר, המשפט זה אומר, רגע, רגע, עכשיו צריך רגע הכרעה. עם ישראל חי או לא? כלומר, עד כדי כך שהשם צריך להגיד להם, לא, לא, רגע, אין דיון אם עם ישראל חי או לא. עם ישראל חי. בסדר? אני אומר, אז כל המעמד הזה שמתחילה שפרק כף, שהוא לא היה לפני זה, לקני ישראל כבר באו קודם, כבר ישבו לפניו ושם בפרק י' ואחר כך פרק י' אחר כך פרק י' פה פרק אף, הם עצמם בעצם באו ואמרו, רגע, מה הולך? איזה עמדה הם בחרו? תראה, זה ממש מעניין, כאילו... רשי אומר, תשמע, רשי אומר שהם באו לבקש צורכם, כלומר יש לנו צרות ובעיות, ואנחנו טובים שהשם יענה לנו. ואם לא, אז זה אומר שהוא כבר עזב אותנו. אתה אומר שפירוש הדבר שהם בעצם בחרו שלא? אני חושב, אני לא שומע פה כך, אני שומע שכן, אומרים, צריך להכריע פה. אם אנחנו עם השם, תמשיך ללוות אותנו. אם עזבת, אז עזבת, לא מבין מה הולך פה, או ככה או ככה. בסדר, מעולה. תראה, אתה צודק בפשט שכתוב העולה על רוחכם.
בפשט נכאורה, הוא אומר, בכמה שמוכן לא יכול לכם, זה לא מעניין אותי, כאילו. חי אני נאום השם, אם לא ביחד זה קרה, מזו הנטויה, בכמה שמוכן, לא יכול לכם.
כן.
ועוצאת אתכם, מר, בסוף יקרה.
אני מסכים, אבל תשים לב, כי הוא אומר להם שעצם האב האמינה הזאת, עצם הבדיקת מעמד הזה, של האם אנחנו עם השם, האם זה נתוק או לא, זה בעצם, אתה צודק, כלומר, עצם ההתלבטות הזאת היא עזיבה, זה מה שהוא אומר להם. אבל אני חושב ש... תראה, בפשט הם באו לדרוש את השם. זה מה שכתוב בפסוק א' בפרק א'. אז קשה להגיד שבאו לדרוש את השם, הכוונה, כאילו, אם הם כבר התייאשו, אז שלא יבואו. עכשיו, אני חייב להגיד פה עוד משהו שהוא סוגריים והוא פרק כף, אבל אני חושב שהוא מקרין על כל החטיבה ו... לא דיברנו על זה, אבל אני אגיד את זה, קחו את זה כסוגריים, כמה משפטים, בסדר? יש פה שאלה, למה הם באו לדרוש את השם? הרי בפרק י' הם באו לדרוש את השם, והוא אמר להם, אני אדרש לכם? יש לכם מחשבות עבודה זרה? זה היה הפרק שחידש שכל עוד יש מחשבות עבודה זרה, אין לכם מה לעשות פה. ושאמרנו, שנייה, לפני שאמרנו, אז למה הם באו שוב בפרק אף? הרי אין להם מה לבוא אם עדיין עם מחשבות עבודה זרה. חן טענתי, אני חושב שפרק אף זה נושא מאוד מרכזי, שבני ישראל דווקא כל הזמן מתקדמים בני ישראל שבגולה שגלותי אלוהים, מתקדמים בעזיבת עבודה זרה. בעוד, ראינו פרק י' מה קורה איך שעבודה זרה בירושלים חודרת יותר ויותר למקדש, עד כדי לחקוב אותה בקיר ולבקות התמוז והם המשתחוויתם קדמה לשמש. בבבל, אנחנו יודעים, בכללי, זה המבט העולה מתנך, מחזל, עם ישראל הפסיק את העבודה זרה באופן פלאי. דיברנו על זה פרק י' אחרי מאות, ואפשר להגיד לומר, אלפי שנים מהבט כמו שיחזקאל, שעם ישראל לא מצליח להשתחם עבודה זרה, והנה, בשנים הקצרות האלה של גלות בבל, אין את זה. ועם ישראל חוזר, אחר כך לארץ ישראל, ואין את הבעיה של עבודה זרה. יש נשים נוכריות, יש בעיה של, 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 של קורבנות לא מכובדים, יש בעיה של שבת, אבל אין יותר בעיה של עבודה זרה. וראינו שם פרק י' שזה הסיבה שפה בתנך זה התחדש, שעבודה זרה זה בעיה גם במחשבת הלב, וזו הסיבה גם שאומר, אני כן אדרש, לא אדרש, כלומר, פרק י' כבר אמר להם, נכון, אתם הפסקתם את העבודה זרה, אבל עדיין זה השפיע עליכם רוחנית. עכשיו, פרק כף, אז למה הם באים שוב? כבר אמר להם, אני חושב שהניתוח הפשוט אומר, שפרק כף הם כבר התקדמו עוד יותר, הם באים בלי מחשבות עבודה זרה. ולכן הוא כבר לא אומר להם, הוכיחם עליהם, אלא תשפוט, תשפוט, תואבות אבותם, תואבות או אבונות, גבלתי, הודיעם. תואבות אבותם הודיעם, כן. עכשיו הוא בעצם אומר, רגע, רגע, אתם באתם לשפוט, עכשיו, ואני מבין שזה מה שרשי אומר. כלומר, עכשיו שאומרים, עכשיו שהשם יענה לנו, זה אומר, הנה, בסדר, עד עכשיו דחית אותנו כי אנחנו עדיין חוטים, אנחנו עדיין קשורים לעבר, לבעיה שקיימת מאוד בירושלים. עדיין יש לנו מחשבת עבודה זרה בלב, גם אם לא בפועל. אבל פה כבר אין לנו אותה. אם אתה לא עונה לנו עכשיו, זה פשוט אומר שעזבת אותנו. אין כאילו, כאילו אומרים, כבר אין תירוץ לחטאים, אנחנו בסדר. אומר להם, רגע, אין בעיה של עבודה זרה, בואו נפתח לכם את ההיסטוריה עבודה זרה, כמו שלא, אף אחד לא ידע עד עכשיו בתנך, אני אראה לכם מה זה עבודה זרה, איזה בעייתיות. וזה מדהים, שוב, זה ניתוח שלם של הפרק, אבל זה מדהים שהוא אומר להם, לפני שמישהו יקשה לי את זה, אז אני חושב שיד רבה זה ראייה, כשהוא אומר להם, אני עוד מעט בסגור הסוגריים האלה, בסדר? אני רק אומר להם שם הפרק אף פסוק למתת, ואתם בית ישראל, כה אמר השם, אלוקים, איש גילוליו לכו עבודו, ואחר אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו עוד. מה הוא אומר להם? איש גילוליו לכו עבודו. רגע, הם כבר לא עובדים עבודה זרה, זה כבר פרק י' לדראי. עכשיו שפה אומר להם, עד רבה, זה שאתם עכשיו באים ואומרים, בסדר, אתם בלי עבודה זרה. ומבחינתכם זה שהגלות נתקע אתכם מעל השם, גם אם זה לא עכשיו מול תחליפים, אתם אומרים, עכשיו, מה זה הקדוש ברוך הוא שישמע לצרכנו, אומר השם. שאתם חושבים שיש דבר כזה שהשם עזב אתכם, זה עצמו עכשיו, כבר נכנסתם, פה אני סוגר את הסוגריים והולך, חוזר לאיפה שאנחנו, נכנסתם לבור שהוא בעצם תוצאה של כל אלפי שנות החטא, שהתחילה כבר מיציאת מצרים, כל לפני מיציאת מצרים, ממצרים, אתם בבעיה של עבודה זרה, גם אם אתם כבר התקדמתם, התארתם ממנה בלב בשנה האחרונה, בואו, אבותיכם, זה קיים, ומה שאתם אומרים עכשיו זה בעצם שקול. זה מה שאלה על פצעת הפרק כך, מה ששואל. נכון? נכון? נכון, מה שאני בעצם עונה על זה, בתוך הדברים, שזה יש פה אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. איך? בטענה הזאת עצמה. הרי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה כאילו להגיד, רגע, יש לנו תחליף, במקום לעבוד את השם, אנחנו נעבוד את הבעל, את התמוז, את השטורת. פה הם לא אומרים ככה. זה כאילו מבט גלותי כזה, נקי, תיאורטי, יפה כזה, כאילו ארמי כזה. ארמי כזה. זה מבט גלותי כזה שאומר, לא נעבוד עבודה זרה, בסדר, אנחנו בסדר. אבל אנחנו עם שלך או לא? אומר להם, השם זה אוחזים מעשיותיהם של כל אלפי שנים של עבודה זרה. זה בעצם עכשיו הכנסתי לצרכים, תשפוט, תשפוט אותם, בואו. ופה, הסוף של מה שצריך להגיד פרק כף, הרי מה זה, למה עמידה המשפט מתחילה מפה? בסוף באופן הכי פשוט, הם בעצם בעצמם באים וטוענים, אנחנו נקיים, מה אתה עכשיו רוצה? למה אתה לא מחזיר אותנו בעצם? זה מה שאני אומר. התבוע צורכיהם זה לא רק שהחנוונים המכולת יחייך לנו. התבוע צורכיהם זה בעצם אומר, השם, מה קורה? כאילו אנחנו בגלות, בוא תחזיר אותנו, אנחנו צדיקים. אומרים את הצדיקים, בוא נעמוד למשפט. ואז נפתח המשפט הזה בין, אמרנו, שלושה פרקים, כף, כף ב', כף ג', כשבאמצע, מיד אחרי המשפט כבר, מה שקורה פרק כף א', זה בעצם כבר מתחיל לגלוש לגזר דין, כי זה לא איזה משפט תיאורטי של בוא נחשוב מה לעשות, זה משפט שנוגע לאושיות העולם, אי אפשר להמשיך כך. כן.
אבל אתה אומר שזה לא רק
כן, עד כאן שאלות.
בני הגולה זה דוקטרים שהם צדקים, וזה אומר להם ירושלים
רשעים. לא ירושלים רשעים. הוא אומר להם, א', בוא נעמוד למשפט. כלומר, משפט זה בעצם אומר, עכשיו הכל נבחן. זה רגע של עוצרים, בוא נפתח הכל. פותח הכל, בעצם מה שאומר להם, הבנות אבותם הודיעם. מה הוא אומר להם? הוא אומר, עכשיו אתם אומרים לי, שבשנה האחרונה, מאז שהיה להם חשבות עבודה זרה, נתהרתם. בוא נפתח את המאות שנים האחרונות ואת היותר מזה, בוא נחור לתיית מצרים ונראה מה קורה עם עם ישראל מול העבודה זרה. ונראה שבכל רגע ורגע, בעצם אני, לפני משורת הדין, נתתי לכם. עכשיו שוב, אנחנו כאילו... אני אומר, יש פה עוד כמה אלמנטים פרק אף שצריך לפתוח אותם כדי לקבל את המבט השלם. אולי נכתוב על זה, זה שכאילו את הצד השני של... של אם אנחנו, אתם לא ממש נאבדתם, מלחמה שפוחה אם לא חליכם, מה היחס בשני הצדים האלה. ובעצם יש פה שני גילויים הרי בפרק אף. שמצד אחד, העבודה הזרה מאוד מאוד מושרשת, זה לא שעכשיו עזבתם אותה, אבל לא, 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 אתם הפוך, אתם, בטענה שלכם כלפי אתם בדיוק בה, זה מה שטענתי עד עכשיו. יש פה גם את הצד השני של הפרק שכל הזמן נחשף, והוא שאני, למרות העבודה זרה כל הזמן בחרתי בכם, אז בכלל לא רלוונטי השאלה שלכם מראש. פה שתי תשובות כאילו לשאלה שלהם. אז אני אומר, באופן הכי פשוט, עצם זה שהם באים ואומרים, אנחנו עכשיו נקיים, אנחנו תובעים מהשם שיזכה אותנו, זה בעצם כבר בקשה למשפט. ואמרתי קודם...
אני חושב כבר על התביעה שלהם, תעבור בשם
אנשי
ירושלים,
זה אותה דיון אחרת. זה קשור לכל הנמען פה של הפרקים, כלומר, האם הם תובעים בשביל עצמם או בשביל אנשי ירושלים, זה מה שאתה שואל, אולי לא הבנתי.
אני אומר...
אז זה קצת תלוי במפרשים שם. אז זה קצת תלוי, באו לדרוש את השם. חלק מהמפרשים אומרים שהם באו לשאול מה יהיה עם ירושלים. חלק מהמפרשים רש"י אומר, באו לתבוע צורכיהם. זה קצת תלוי במפרשים, אני חושב שבסוף זה ממש קשור. כלומר, איך שלא יהיה, הם באו לתבוע, רגע, השם מים הגאולה. מה זה מים הגאולה? עוד שנייה גלות. זה בדיוק משפט. כלומר, אתם טוענים שאתם בכלל צריכים ללכת לגאולה, כי כבר אנחנו החלק של עם ישראל הטוב, ולא יודע מה. ועל פי האמת, הפוך, הגלות רק עומדת יותר ויותר החורבן מתקרב. זה עמידה המשפט. כלומר, עד פה היה עוד אפשרות. עכשיו הגענו לשנה שבה עוצרים ובוחנים הכל מלמעלה ברבת על. בואו נסביר לכם באיזה מצב קשה אתם נמצאים. אתם זה כל עם ישראל. אמרתי, הנמען פה בכל הפרקים האלה זה קצת מעליהם. המשפט פה זה משפט היסטורי.
בסוף מה שיצא זה שאנשי ירושלים
מה פתאום, מה פתאום? לא, 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 לא מסכים איתך. הוא מחדש פה מבט חדש לגמרי. הוא אומר שבעצם כולם, הוא אומר שכמו שהיה בדור המדבר ככה גם בעתיד, שמשהו שפוט שוב, רבית קושוב את עם ישראל המדבר. זה מבט כלל היסטורי על כל עם ישראל ביחד. עד רבה, במיוחד על הגולה, שהם כאילו עד עכשיו הוא אמר להם, אתם אלה שתחזרו ותביאו את הגאולה. מה פתאום? פה מתברר שיש שני מחזורים. כמו שהאבות והבנים בדור המדבר, ככה גם פה יש את האבות, אבותיכם, ואתם הבנים. פרק אף בכללי, אני קודם, אתם מושכים אותי לעוד דברים, אבל פרק אף מגלה שיש שני מחזורים היסטוריים. יש האבות והבנים מדור המדבר, שהאבות מתו והבנים נכנסו, וכך אותו דבר אומר, אתם האבותיכם, כלומר כל השנים בארץ ישראל, תקופת השופטים, המלכים, חטאו, ומה עם הבנים? חוזים מהסבותיכם. גם אתכם אני אביא למשפט, במדבר, ובו רק מי שיעבור את המשפט הזה, רק מי שבאמת יתברר כנקי, יזכה להגיע לגאולה. זה ממש משפט עם גזר דין. בסדר? המשפט הזה כולל את כולם, את ירושלים של חרבות ואת אנשי בבל, זה בעצם אומר, אף אחד לא יגיע לגאולה לפני שהוא יעבור את המדבר החדש. בסדר? משפט עד הסוף. עוד שאלות על הנקודה הזאת, אנחנו בעצם עכשיו עשינו קצת מבוא לחטיבה מה היא עוסקת, ואת הכניסה לה הכרחית בשביל להבין את כולה, דרך פרק כף שהוא בעצם מכניס אותנו לה, אמרנו, שתי נקודות עיקריות, א', שעם ישראל עצמם באו לפני הנביא עם איזה מין תביעה, איזה מין... קצת הייתי אומר תביעה להישפט או תביעה שמעלה את המשפט עליהם והנקודה השנייה שדיברנו עליה זה את כל המצב של עם ישראל שדווקא כשהם מפסיקים לעבוד עבודה זרה ונראה להם שהם נקיים דווקא אז הם נופלים לבור כאילו קצת מהותי יותר ביחס בין מה זה להיות עם השם האם זה בר חלוף וזה והשם הודיע להם רגע רגע הכל פה בטל מחדש מקורא משפט שאומר אתם תצטרכו לעבור דרך יום דין כזה דרך משפט חדש במדבר, כמו שהיה בדור המדבר, יכול להיות שכולם ימותו ורק קצת ייכנסו אחר כך. כן, חגי.
זה
אני מביא את זה.
או שם, או לא ממשיכים להיות אותם השם, או זה היה.
אני מביא את זה מהפשט ומרש"י. בפשט, כשהוא אומר להם, העולה על רוחכם הלא זאת תהיה, שאתם אומרים, לשרת את הגויים. יפה. אז אני אומר, זה שאתם חושבים להיות כמו הגויים, זה פה מפרש את המעמד נפש שלהם. שמה אומר המעמד נפש שלהם? הרי אמרנו, יש פה סתירה. אם רוצים להיות כמו הגויים, שלא יבואו בכלל. הם באו לנביא ואומרים, אנחנו רוצים להיות כמו הגויים. יש פה, בפשט, רואים את הבן לבן הזה. שאני קורא לו משפט. בואו נבחן, הייתם שייכים לעולם הזה, של השם, או לעולם הגויים. רש"י אומר את זה, דעתי באופן מאוד יפה, כאילו כמעט טכני, שאומר, הם אמרו לו, רגע, אנחנו רוצים, יש לנו בקשות אליך. ואנחנו מצפים שתשמע, כי אנחנו העם שלך. ואני כאילו הוספתי, ואנחנו צדיקים, אחרת לא היינו באים, כבר דחית אותנו פרק י' הלאה. ואם לא תשמע, זה אומר שכבר אנחנו לא נענש. למה לא נענש? כי אם לא שמעת עלינו, זה אומר שדחינו אותך, אז כבר אין שום ציפייה מאיתנו. כשדחית אותנו, אין שום ציפייה מאיתנו. זאת אומרת, גם מפשט הפסוקים, לבוא אל הנביא מתוך רצון ללכת לגויים, וגם השירה שאומר כאילו מין איזה מין כאן או כאן, זה בעצם, פה אני רואה את זה. בסדר? ובסוף התוצאה של זה, שהשם אומר באמת, אני יבור, אני אברר מי עלינו אתה לצרנו, כלומר מי באמת ראוי להיות עם השם, ומי שלא, לא ישוב לגאולה. זה הפן הכי חריף וכואב של משפט שיצטרך לעבור פה. מי מתאים לעם ישראל, ומי לא? בסדר? יפה. אז כמה דקות יש לנו פרק א' לבנות? בסדר, לא משנה, אנחנו תמיד מעדיפים את הכללים ומשם לפרטים. אז פרק א', כמו שכבר הגענו את המקום שלו בהקשר של החטיבה, זה מעבר ישיר, קיצור, לצערנו, לגזר הדין. בפרק הזה יש, אני נתח אותו הכי מלמעלה, מה שהכי חשוב מבחינתי לשים לב אליו. בפרק הזה יש בעצם שתי מידות הדין, שתי הנהגות של עונש, שהן לכאורה סותרות זו את זו. ואחר כך, בשלב השלישי של הפרק, מובן מה היישוב ביניהם. בסדר? אז אני רואה שאומר, הפרק הזה שלושה חלקים. בהתחלה, חלק הראשון מידת דין מסוג אחד, אחר כך מידת דין מסוג אחר. הן נראות סותרות זו את זו, ואז בא החלק השלישי ומסביר שבאופן פלאי יש יישוב ביניהם. בהתחלה הנביא אומר, השם אומר לנביא, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם שים פניך דרך תימנה וכו', ואמרת ליער הנגב, שמע דבר השם, כה אמר השם אלוהים, הנני מצית בך אש, ואכלה בך כל עץ לח וכל עץ יבש ולא תכבה. ואז הוא אומר בהמשך אותו פסוק, ונצרבו בה כל פנים מנגב צפון. אחר כך כשהם לא מבינים, או שהם עושים את עצמם לא מבינים, אז הוא אומר, הכוונה שנשלפה החרב, ועכשיו החרב תקה בין צדיק, בין רשע, בין ישראל ובין הגויים. עכשיו, חז"ל שאלו על זה. שנייה, אני רק רוצה שאני לא מתבלבל, שנייה עם חז"ל אחר, שנייה. לא, אני התכוונתי לומר, שנייה, אני רגע לפני כפה לב, סליחה, פשוט יש חז"ל מאוד חשוב. יש ספרי, כתוב, הוא אומר יש סתירה. מצד אחד כתוב, דרשו השם בהימצאו, כלומר תמיד השם נמצא לישראל. מצד שני, מביאים את פרק כף, שכתוב, חי אני אם ידרש לכם. השם אומר, אני לא ידרש לכם. סתירה, השם נדרש לישראל או לא, תשובה, עד שלא נחתם גזר דין, דרשו השם בהימצאו, מי שנחתם גזר דין חי אני מדרש לכם. אז חז"ל ממש זיהו את פרק כף כחתימת גזר דין. מעכשיו הכל ישתנה. זה מה שעשיתי כל בהקשר של המשפט. בסדר. אז אני חוזר אלינו פרק א'. השם אומר בתחילת הפרק, עכשיו אומרת לכו לישראל מידת דין שלא מבחינה בין צדיק לרשע. וגם לא מבחינה בישראל הגויים. איזה סוג של ענישה, או לא יודע איך לקרוא זה, של גמול, של דין יש פה, יש פה דין של, וזה לכן זה המשל הזה, כל השוב על לומר, של שריפה. שריפת יער, אין מה לשאול האם עץ אחד נשרף, לא ישרף, זה עכשיו כבר הרוח, זה כוחות מאוד גדולים ש... וזה ממש מה שהנביא בא לומר, החרב נשלפה, היא לא תבחין בין צדיק לרשע, וגם, הוא ממש אומר את זה מפורש, זה אני חושב הדגש המרכזי בפסוקים האלה, נצרבו בה כל פנים מנגב צפון, אז בכלל לא רק על עם ישראל, זה עכשיו... אמרתי, כאילו ברגע שהתעורר המשפט, חז"ל אמרו על פרק כ', שנאה כבושה שהייתה 900 שנה, זה ישר מכיל צרות שאי אפשר להכיל אותן. עכשיו המזיק עם פה, אין הבדל בין צדיק לרשע. מה זה בא לומר מידי הדין כזאת? זה ממש בא לומר את ההתפרצות הזאת של פרק א', שאומר, זה עוד לא עכשיו נגמר המשפט שעכשיו אומרים רגע, הוא נאשם מיטה סקילה, הוא נאשם כלא, הוא זכאי, זה לא זה. אלא ברגע שבכלל התעורר המשפט הזה, ברגע שהתעוררה השנאה כבושה 900 שנה, מה שחזל אומרים, על פרק א', שהתעורר מחדש כל העבודות זרות שהיו מסתרים נגלם, זה קודם כל מדליק אש. זה בעצם עכשיו מה שתחילה את פרק א' לומר, זה מידת דין שפשוט התעוררה ועכשיו אין אי אפשר להיעלם ממנה. גם צדיקים, אז לא אומרים צדיקים שאינם גמורים, אבל גם צדיקים הם עכשיו, הם בפנים. זה בכלל לא משנה ישראל העמים, זה מידת דין ראשונה שלא מבחינה בין אף אחד, ואמרתי ביחס בין הפרקים זה מתעורר מהמשפט הזה שפשוט אי אפשר להכיל אותו. אבל מיד אחר כך יש מידת דין בדיוק הפוכה. חרב שנשלף. עכשיו, מידת הדין הראשונה הזאת שלא מבחינה בין אף אחד, היא קצת יכולה אפילו להיות נחמה לעם ישראל. כי היא אגיד, טוב, עכשיו כל העולם סובל, אז בואו נראה, אולי אנחנו דווקא נהיה העצים שפחות ייפגעו. אולי, זה בעצם לא איזה משהו מיוחד עכשיו לעם ישראל. המשל השני, כל הלב של הפרק, כל האמצע שלו, מפסוק י' א' ועלה, בואו נגיד מפסוק י' ג' ועלה, הוא בעצם אומר בדיוק הפוך. שעם ישראל, תראו פרק פסוק ת' ו', הוא מדבר בכל הפסוקים האלה על חרב שהוא חדה ונמרותה, ממש הכנה מדוקדקת של חרב לאיזה מעשה מסוים. פסוק ת' ו', פסוק מרכזי, למען תבוח טבח וחדה, למען נהיה לברק מורתה, כלומר יש ממש הכנה של חרב לאיזה משהו מסוים, זה לא, בכלל לא כמו קודם של שריפה, שחרב אוכלת לא משנה מה, אלא או נסיס שבט בני מועס את כל עץ. יש פה עדיין את העץ שאנחנו ראינו מהשריפה, אבל המתודות מסביר ועוד, שהכוונה ככה, עכשיו אולי עם ישראל יחשבו אולי החרב דווקא לא תהיה עלינו, לא לא לא, החרב לא תפגע באף אחד, מועס את כל עץ, כאילו או נסיס, הכוונה אומר המצודות, אולי עם ישראל ישמחו, זה בכלל לא עלינו, אם זה כל כך חרב מוחדה, מרוטה לאיזה משימת איכות כזאת, אז אולי זה לא עלינו בכלל. לא לא לא, הפוך בדיוק, זה דווקא עליכם, היא מועס את כל עץ אחר, היא באה רק עליכם ולא על אף אחד אחר. זה בדיוק הנהגה הפוכה לתחילת הפרק. תחילת הפרק זה, אמרנו, לא על מישהו מסוים, הוא הודלקה אש לאן שהיא תלך תלך, צדיק רשע ישראל גויים. מיד אחר כך, כל אמצע הפרק, זה מגורי אל חרב היו עמי, אתם אלה שצריכים להיות מוקים. החרב הזאת היא מחפשת את המישהו המסוים, והיא לא תפגע באף אחד אחר חוץ מכם. ואז יש גם את השאלה, לאן בדיוק היא תלך? תסתכלו פסוק א', התאחדי אימיני, אשימי אשמילי, אנה פנייך מועדות. זה ברור שיש שביל מסוים, מסלול מסוים שלשם את הולכת. ומפה, גם הגורל הזה של נבוכדנצר. הוא יודע שהוא צריך אל מקום מסוים, זה, הגורל של נבוכדנצר זה הפוך מתחילת הפרק. של האש שהוא הודלקה ולבוא ולהרוג את כולם בלי הבחנה. נכון? יש פה ממש נגע הפוכה. אז מצד אחד יש גמול אלוקי שמתעורר את המשפט, שעכשיו כולם יסבלו, כולם יקו, ישראל גויים צדיקים רשעים. מצד שני, רוב הפרק פה באמצע על החרב שמורתה ולמשימה מאוד מאוד מדויקת, ועשימי אסמאילי או אימיני, זה בעצם אומר, יש פה בחירה מאוד מאוד מדויקת וצריך להיות מוקים. זה נראה דברים סותרים. האם ישראל יקור רק הם וכל השאר לא? או שהפוך, עכשיו אין שום הבחנה וכולם יקו ביחד. התשובה היא שתי הנהגות נכונות. בשביל זה חשוב, ורק שהבנתי את זה, היה לי תשובה לשאלה, מה הסוף שהפרק עכשיו משנה לי פתאום בני המון שגם הם יקו? אז תמיד זה נראה טוב, מה, עכשיו הם ינצלו? בואו נכניס כמה פסוקים שגם הכניסו להם, אבל אני חושב שהפשט הוא, זה חוזר להתחלה, בני המון סמכו, כי הם הוא רגע, נבוכדנצר, אימפריה אדירה, עולה על כולם, לא, בגורל התברר שזה לא אנחנו, זה ישראל, מעולה, אז זה הנמען היחיד. זה כאילו, יכול להיות מצב, שעכשיו מידת הדין התעוררה רק על עם ישראל, הם יוקו, הם ינצו, וכל השאר נשארו בשבילה, לא, לא הבנתם. לכן במשל של בני המון, פתאום חוזרת האש. מי ששם לב. פסוק למדווה, ושפחתי עלייך זעמי באש עברתי אפיח עלייך, ונתתיך ביד אנשים בוערים. ממש חזרה לתחילת הפרק של האש. כלומר, אתם חשבתם שהקסם, הקסם של בבל, שהורה לו לא ללכת להמון אל ישראל, אומר שעכשיו זה רק איזה פינצטה כזאת, זה איזה מין, איזה מישהו שרוצה להכות מישהו מסוים וילך. לא, לא הבנתם. יש פה גם גמול אלוקי אדיר של רשע, של רעות, של חטאים שהתעוררו, וכשהם באמצע המשפט אמרנו, אחר כך עוד המשפט המשיך כפרית את ג' אש שמחלה את הכל. ולכן זה הסיבה אני חושב שהנביא גם בעצם רוצה ללמד אותנו שגם בני המון יוקו. כי זה בעצם מה שנאמר בהתחלה, ויצרבו בה כל פנים. אין רק עם ישראל. אומר, אבל זה לא סותר, כי יש פה שתי הנהגות שבעצם הן לא סותרות זאת. כלומר, הן במקביל, גם זאת וגם זאת. מה שבאמצע זה אומר, שיכולת לחשוב שאם זה רק האש שהודלקה, אז עכשיו צרת רבים חצי נחמה, עכשיו כל העולם בבעיה. אז אנחנו בתוך זה, אולי כמו שיהיו כמה המונים שיסתתרו, אז גם אנחנו נסתתר. ואם לא, אז בסדר, מגפה של... לא. ההנהגה האמצעית של מגורי חרב היו עמי, ולכן חרב מאוד משופשפת, מדויקת, כדי לפעול בדיוק עליהם, זה אומר שאל תחשבו שזה רק על הכל. אלא זה רק על הכל בגללכם. החרב באה אליכם, ומשם תתפשט אל הכל. שבט מין מועסת קולץ, זה מה שבני המון חשבו. מועסת קולץ, הכוונה בהתחלה כאילו מוכנצר בא באמת רק אליהם, ועזב את השאר. אבל אחר כך התברר שבגלל שהוא לקה אש, זה יהיה אצל כולם. התברר איפה? גם בזה שגם הצדיקים בעם ישראל, ושני הקריטריונים של האש, הנביא הזכיר. א', לא רק רשעים, אלא גם צדיקים, ב', לא רק עם ישראל, אלא גם הגויים. אז בהתחלה זה בדיוק אל עם ישראל, זה ככה יופיע. אבל כבר עוד לפני זה אומר, תדעו לכם שזה אומר להיות מגמה, המזיקים פה, בלי הבחנה. טוב, יפה, אז עשינו פה איזשהו מבט על הפרקים האלה, תוך זה פרק א', היחס לפרקים האחרים. יש הכוח כרגיל, שבוע הבא בעצם, בעזרת השם, נסיים את החטיבה הזאת, את החצי הראשון של יחזקאל. יש הכוח.